שלום וברכה ובוקר טוב. שואל ניב. שלום הרב, הרב דיבר על נבואה מתמדת שעשויה להיות לעתיד לבוא. האם נביא שנתנבא בעצמו יכול לפעול על פי זה ללא שמראה לאחרים אות ומופת? אם כן יצא שכל התראה היא התראת ספק מלבד עבודה זרה. תודה רבה. לכאורה, אם הוא כבר נביא, אז הוא צריך לעשות מה שהשם אמר לו, כמו שמצאנו אצל גדעון, שהקדוש ברוך הוא אמר לו להקריב את הפר של הבעל, וגם להשתמש בעצי אשרה, שכל הדברים האלה הם איסורים. מה פתאום להשתמש בפר שמוקדש לעבודה זרה, או בעצי אשרה, זה אסור. אבל מכיוון שזה נאמר אליו עצמו, הוא לא היה צריך להביא לזה אות ומופת. שואל ישראל, נביא יכול לצוות לעבור על הכל חוץ מעבודה זרה. למה יש סיבה להתיר גילוי עריות? לא יודע. אם יהיה סיבה, אז יתירו. אם לא תהיה סיבה, לא יתירו. ועכשיו אנחנו ממשיכים בפרק י"ט, פסוק ה'. ואשר יבוא את רעהו ביער. אנחנו מדברים כאן על דיני רוצח בשגגה. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונידחה ידו בגרזן לכרות העץ. ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. עכשיו יש פה שאלה מה זה ונשל הברזל מן העץ. האם הכוונה שהברזל נופל ואז הברזל הוא זה שעיקה את רעהו? או שהברזל השיל מן העץ חלק מחתיכת עץ, ואותה חתיכת עץ הרגה את רעהו. מצאנו אצל התנאים שני הפירושים, גם זה וגם זה. האמת היא שבשני המקרים הוא חייב על הריגה בשגגה. אני רוצה להבין מה זה אומר הדבר הזה. ונשל הברזל מן העץ, הכוונה שהוא לא טיפל כראוי, כלומר, אם נאמר שזה הברזל, אז הכוונה שהוא לא טיפל כראוי בכלי שלו. כן? כמו שאדם, למשל, נסע ברכב שבו המעצורים אינם תקינים, שזה סכנת נפשות, ואם הוא הורג, אז זה רשלנות. מצד הרשלנות הוא מחויב. יכול להיות, לא, שהגרזן הוא לגמרי בסדר. אבל הוא לא שם לב אם יש אנשים בסביבה או אין אנשים בסביבה, ואז העץ עיקה בחברו, גם זה בכלל רשלנות שעליה משלמים בגלות. לא, זה שני אופנים של רשלנות. או שהכלי לא היה מתוקן, או שהוא לא שם לב לסביבה. כן? יכולנו לחשוב שרק במקרה כזה, או רק במקרה כזה, יתחייב. אז לכן שני המקרים הם המחייבים אותו גלות. פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו וישיגו כי ירבה הדרך ויקהו נפש ולא אין משפט מוות כי לא שונא הוא לא מתמול שישון. אז מזה אנחנו מבינים שהרצון להרוג את הרוצח בשגגה, הרצון הזה של גואל אדם הוא תכונה לא טובה בנפש, כי כתוב כי יחם לבבו. ולעומת זה אם לא מדובר בשגגה אלא במזיד, אז זה בסדר שהוא רוצה להרוג אותו, כי צריך גם לעשות צדק בעולם. אבל זה שרק יחם לבבו, על זה צריך להרגיע אותו. לכן חז"ל אומרים גם שמוסרים לו שני תלמידי חכמים לרוצח כדי להציל אותו מהגואל אדם במידה והוא יצליח להגיע. על כן אנוכי מצווך לאמור, שלוש ערים תבדיל לך. מה זה? על כן אני מוסיף מצווך לאמור, כדי שלא ירבה הדרך. שלא ירבה הדרך, ולכן צריך שלוש ערים, כדי שיהיה קל יותר להגיע. כן. מה? אז כלומר, אתה אומר שיש חברה עם גאולת דם. כן. זהו. זה שם... בגלל שכנראה זאת חברה שעוד לא בנתה לעצמה מוסדות ברורים למשפט. כן, זה הבעיה. ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. אז כאן אנחנו קודם כל מבינים שיש שני סוגי גבולות. יש גבולות מינימליים ויש גבולות מקסימליים. הגבולות המינימליים הם המתוארים בפרשת מסעה, זה הגבולות של ארץ כנען להתיישבות השבטים. ויש כל הארץ אשר דיבר, שזה מה שכתוב בברית בין הבתרים, מנהר מצרים ועד נהר פרת. אז כך שאנחנו מבינים שגבולותיה של ארץ ישראל הם מודולריים. יש מה שהקדוש ברוך הוא נותן בגלל ההתחייבות שלו לאבות. אז זה לא משנה אם אנחנו זכאים או לא זכאים, יש התחייבות. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, לא בצדקתך. אבל אם מדובר על כל המרחב, זה כן תלוי בצדקתך, זה מה שכתוב בהמשך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך, וללכת בדרכיו כל הימים. זאת אומרת, אם אתה תשמור את כל המצוות ותעשה את זה מתוך אהבה, אז יש הרחבת הגבול. מה זה קשור אחד לשני? פשוט מאוד. הרי ירושת הארץ היא בשביל למלא משימה. המשימה של השראת שכינה בתוך האומה. אז אם מדובר באומה צדיקה, אז השראת השכינה מתרחבת יותר. כמו שאומר בעל חסד לאברהם, שכשם שאין השכינה שורה כל זמן שאין כל, ארץ ישראל ביד ישראל, כן, אין השכינה שורה כל זמן שאין כל אחד יורש את חלקו המכוון לעומת נשמתו בארץ ישראל. זאת אומרת, יש התפשטות הנשמה בשטחים גיאוגרפיים. זה הפסגה של הפיוס בין העולם הנשמתי לעולם הטבעי. ואז מה שעושים במקרה כזה, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. זאת אומרת, אתה צריך יותר מרחב, אז צריך עוד שלוש ערים. הרמב״ם מאיר על כך בהלכות מלאכים, שהפסוק הזה מעולם לא התקיים. עוד לא היה בהיסטוריה דבר כזה שהוסיפו עוד שלוש ערים. לא קרה. והרמב״ם מוסיף, והכתוב לא ציווה לתוהו. ולכן ברור, אומר הרמב״ם, שזה עתיד להתקיים. לא, זה שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי, זה כן. אז זה שש ערים. ועוד שלוש ערים, כשירחיב את הגבול, זה תשע ערים. תשע ערים, ואם תרצה, יש עוד עיר מקלט אחת, זה המזבח עצמו, גג המזבח קולט, אז יוצא עשר. כן? מה? ערי הלוויים, כן, אבל יש הבדל בין ערי הלוויים לבין ערי מקלט. שבעיר מקלט, אדם רוצח, יש לו זכות לגור שם. בערי הלוויים, הוא צריך לשלם על השכירות. יש הבדל. זה כלכלית, זה יותר בעייתי. אז אומר הרמב״ם, ההלכה הזאת עתידה בהכרח להתקיים, כי לא ייתכן שהכתוב ציווה לתוהו. ומכאן מביא הרמב״ם ראיה לימות המשיח מן התורה. כן, כלומר, כשאומר הרמב״ם, מי שאינו מצפה לביאת המשיח, לא רק בשאר הנביאים הוא כופר, אלא בתורה ובמשה. בתורת משה, שהרי העיד עליו הכתוב. איך העיד עליו הכתוב? אז הרמב״ם מביא שלושה מקורות, אחד מהשלושה זה זה. אז מה זה אומר? זה אומר שימות המשיח, זאת תופעה טריטוריאלית, לא תופעה רוחנית. כן, גם המקומות הנוספים שהרמב״ם מביא, ושב השם את שבותיך וקיבצך מכל העמים, זו תופעה סוציולוגית. וכמו כן, מה שהוא מביא בפרשת בלעם, כן, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת, מדובר על משהו מלחמתי צבאי. כלומר, המרכיבים של האירוע המשיחי לפי הרמב״ם, הם מרכיבים גיאופוליטיים טבעיים, שהם הבסיס, כמובן, לדברים רוחניים שיוצאים מזה. אבל הרוחניות איננה המהות, המהות של הגאולה היא קודם כל פוליטית טריטוריאלית. לפי איך שהרמב״ם מביא, שהוא מביא את הפסוק הזה כראיה לימות המשיח מן התורה. ויספת לך שלוש ערים על השלוש האלה, ואז לתוצאה תהיה ולא ישפך דם נקי בקרב ארציך אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. זאת אומרת שהדין הזה בא להציל משפיכות דמים. רבי חנניה.